אתמול בערב, פגשנו, פתאום זה נראה לי כאילו זה היה לפני 100 שנה, ואז הייתי צריכה לבדוק רגע שזה היה אתמול בערב. אתמול בערב נפגשנו וביקשתי מכם משהו. וכמו שקורה הרבה פעמים בתקשורת בין אנשים, אני ביקשתי משהו. וחלק מהאנשים באולם שומעו אותי מבטיחה להם משהו. אז אני ביקשתי מכם להסיר את הרגל מדוושת הגז כדי להניח לפרפר לחצות את הכביש בבטחה. ויש כאלה ששמעו אותי אומרת, אם תסירי את הרגל מדוושת הגז, אני מבטיחה לך פרפרים. ואז שמעתי היום בקבוצות ובשיחות האישיות הדים של אכזבה, תסכול, טינה, זעם. תוכניות נקמה, על זה שאני הבטחתי שאם תסירו את הרגל מדוושת הגז יהיו לכם פרפרים, ואצל חלק אין פרפרים, בכלל, אצל חלק הופיעו ג'וקים, אצל חלק, כן, אני גרה בחיפה, אצל חלק אנשים בחיפה אם מסירים את הרגל מדוושת הגז, מגיע חזיר בר. ואת כובד האכזבות האלה אני עכשיו מרגישה שאני נושאת בלבי. אז אני רוצה לפתוח את השיחה הערב בהתנצלות. אם מישהו חשב שאני מבטיחה לא עולה פרפרים, סליחה. אני לא יודעת איך מבטיחים פרפרים. אני לא יודעת איך עושים פרפרים. אני כן חושבת מההיגיון שלי וקצת ניסיון חיים שלי שאם במקרה פרפר יחצה את הכביש שלכם ותסירו את הרגל מדוושת הגז, יש יותר סיכוי שלא תדרסו אותו. אז רציתי ליישר את זה בינינו. תקשיבו לי הערב ותדעו שאני גם הערב לא אבטיח לכם כלום. כי באמת באמת הדרמה והלימוד שהבודה מלמד, אם יש דבר שהבודה לא מבטיח, זה הוא לא מבטיח פרפרים. וכל אחד מאיתנו בעצם הגיע לפה עם איזו ציפייה, שאני אבוא ואני אוריד את הרגל מדוושת הגז, ומה שלא יהיה הפרפר שקיוויתי לראות, אולי שקט פנימי, אולי חמלה לעצמי או לאחרים, אולי בהירות, אולי חוויה בדיוק כמו זאת שהייתה לי בריטריט האחרון לפני הקורונה. אולי אני אוריד רגל מדושת הגז ואז אני אצליח לסלוח, ואז אני אצליח לאבד בעין איזשהו אובדן. ויש משהו מבאס בדברים של הבודה. הוא באמת אומר, הוא אומר, תורידו את הרגל מדוושת הגז. ונראה מה יקרה. אז במפגשים בקבוצות היום, במפגשים האישיים, אפשר לראות את המגוון הזה של רגעים שבהם ראיתם פרפר, רגעים שבהם לא. אפשר לראות את ההמשך של הדבר הזה. אם אני רואה פרפר ואני מתלהבת ממנו, אני רוצה שהוא יישאר, אני רוצה שיבואו עוד פרפרים. ואם אני רואה בריאות כל מישהו לא פרפר, אני רוצה שהוא ילך. ואולי אני מחזירה את הרגל לדוושת הגז כי אין טעם, אני לא רוצה לחזור לאכזבה הזאת עוד פעם. אז יש את התנועה הזאת, אוקיי, שאנחנו כאילו באיזה מין מסע ומתן עם העולם. אני אהיה חברה שלך אם תיתן לי את זה ואת זה ואת זה. ואני חושבת שמה שהבודה מציע לנו את יכולה לשבת, זה בסדר? תודה. הבודה מציע לנו את האפשרות להתיידד עם העולם בלי תנאים מקדימים. כלומר, קודם נהיה חברים ואז נראה מה יקרה. ואני רוצה להמשיך היום ולחקור ביחד איתכם את האפשרות הזאת. להמשיך להוריד את הרגל מדוושת הגז, בלי להבטיח מה יהיה, אבל אם להמשיך להתכוון, להמשיך שוב ושוב ושוב להוריד את הרגל ולראות מה קורה. אחת הדרכים שלי לפגוש פה פרים שעוברים בדרך היא דרך תחושה של חום שנוגע בגוף. אני מאוד מאוד אוהבת את ההרגשה של טמפרטורה חמה על הגוף. אני מאוד אוהבת מים חמים על הגוף. אני מאוד אוהבת להיות בשמש ולהרגיש את החום שלה. אני נורא אוהבת בקבוק חם ומפזר חום וכל הדברים האלה. ואני זוכרת לפני הרבה שנים, רגע שנשאר איתי, שהלכתי איתי עם גופיה והלכתי ברחוב והרגשתי משהו חם נוגע בי. וזה הבול מה שאני אוהבת, זה החם, זה הרך, זה החלקלק כזה, נעים. וזה כזה נזל על הכתף. לפני שידעתי מה זה, זה היה לי נעים. כשידעתי מה זה, זה הפסיק בבת אחת להיות נעים. כשידעתי מאיפה זה הגיע, ואיך קוראים לזה, זה כבר לא היה נעים בעיניי בכלל. וזה היה רגע כזה של תשומת לב לזה שהורדתי את הרגל מדוושת הגז, פרפר חצה את הכביש, אופס, לא הפרפר שרציתי. זה לא החם הלך והנעים של שמן, ארומתרפי במסאז' מפנק. זה חם רך ונעים של, סליחה, חר של ציפור, נופל לי על כתף. ואז הבחירה היא שלי. האם מעכשיו, עד סוף יומיי, אני אלך רק עם חולצות ארוכות ומעילים. או שאני אסתכן, וזה שאני אלך שוב פעם בחיים עם כתף חשופה, ויפול עליי משהו כזה. אז אתם מבינים שאני בחרתי, במידה מסוימת אני בוחרת, את האפשרות שאם אני אעט, יעבור פרפר את הכביש, ואני לוקחת בחשבון, ואני יודעת מניסיוני שזה גם קורה ויקרה, שיפלו עליי דברים אחרים. אז משהו בחוויה המדיטטיבית הוא כזה, אוקיי? אנחנו מעטים, אנחנו יושבים, אנחנו שמים את עצמנו זמינים לחוויה, וכל הדברים האלה יכולים לקרות לנו או שלא לקרות לנו. אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שיש שם איזה חריץ, איזה חלון הזדמנויות שכדאי להסתכל עליו. אבל לא בנאיביות, אוקיי? ולא בצורה אינפנטילית. בואו נראה אם אנחנו מוכנים עכשיו. בואו תראו כל אחד ואחד וכן. שאתם מוכנים לשבת ככה חשופים לכם בדקות הקרובות, בשעות הקרובות. בידיע שאולי פרפר ואולי קקי של ציפור, ותראו אם זה שווה לכם. אבל תזכרו שאמרתי שיכול לקרות לכם זה ויכול לקרות לכם זה, ואין אחריות על מה שיפול עליכם, אפילו לא בדקות הקרובות. ויותר מזה אני רוצה לבקש, שגם אם היום חרבנו עליכם ציפורים, תזכרו שאולי יבוא פרפר מחר. ואל תאמינו למיינד שמספר לכם שהכל אותו דבר ושמה שהיה הוא שיהיה, שאני כבר יודעת ואני יכולה להפסיק עם הניסוי הזה. קחו בחשבון, נגיע לדבר על זה לקראת סוף השיחה הערב, שמשהו תמיד משתנה. אז עדיין במסגרת טרנד של הסבתות, סבתא נוספת, שיבת הטויוב, תוך ספר יפהפה שנקרא בוקר בת תמיד, שאני חושבת שרוב הדברים שהיא כותבת שם, בתחושה שלי היא כותבת לבן שלה, גם אם היא לא קוראת לו בתוך השיר. והשיר הזה נקרא שמיים. כשאני מרגישה בודדה, אני מביטה לשמיים. יש עננים שנראים כמו משפחה. יש עננים שנראים כמו מפת יפן. ויש גם עננים הנדמים כרודפים זה אחר זה. אני תוהה לאן שתים כולם. העננים האדומים לעת ערב, הרקיע בלילה ומלוא כוכביו. חשוב שגם לך יהיה פנאי, להרים מבטך אל השמיים. אחד המשתתפים היום בריטריט שיתף אותי בניסיון שלו להרים מבט אל השמיים, להסיר את הרגל מדוושת הגב. והוא אמר לי, או אני שמעתי בתוך מה שהוא אמר, כמה קשה לעשות את זה, כמה קשה להסיר את הרגל, כמה קשה להרים את המבט. ורציתי רק להגיד לו, וחלק מזה אמרתי, בבקשה, בבקשה תיזהר, לא בטוח שכדאי לך. הסיבה שבגללה כל כך קשה לנו להסיר את הרגל, להביט לשמיים, שאנחנו לא יודעים מה יהיה שם כשנסתכל. ובאמת, באמת, הרבה פעמים החיים העסוקים שאנחנו מנהלים מצילים אותנו מלראות את מה שיש בשמיים של החיים שלנו. מאפשרים לנו לא לפגוש את חזירי הבר או את הנחשים שזוחלים בדרך. אז אולי אפשר להביא איזה חמלה למקום הזה, שלא מצליח להעט, שלא מצליח להביט אל השמיים. אפילו שהרצון מאוד קיים, והרי אף אחד מאיתנו לא היה פה אם הרצון הזה לא היה קיים. אז אתם יושבים פה ואתם מנסים לעשות מקום לשמיים, אתם מנסים להעט, והמיינד הזה עם הטרטורים שלו החזרות שלו, והדימויים שלו, והמילים שלו, והרעש שלו. אז אני רק רוצה לומר לרגע, בעדינות שם, אוקיי, בעדינות. לא ביד גסה. כי בואו ניקח בחשבון את זה שיש סיבה לזה שאנחנו כל כך עסוקים כל הזמן. שהבתים שלנו כל כך מלאים חפצים שאין בהם ערך. שהמיינד שלנו עסוק בכל כך הרבה מחשבות שחוזרות על עצמם, חוזרות על עצמם. תוכניות שאין להן שום צורך משמעותי. אז חמלה, אוקיי? חמלה. במסורת הבודהיסטית יש את מארה. מארה הוא ידוע כאל המוות. אחד הדברים שמארה עושה זה מארה הורג את החופש. כבר על מרה שיש לו דרכים מתוחכמות. הוא יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק איך, אם תרצו, להגיע לכל אחד מכם ברגע שהוא יושבים על הכרית, כמעט אתם מגיעים להערה, כמעט אתם מגלים את המהות ואת הסיבה ואת הגרעין של כל דבר הזה. מרה יודע בדיוק איך לקלקל לכם את זה. ויש כאלה שהוא יודע שכדאי לפתות אותם, יש כאלה שהוא יודע שכדאי להפחיד אותם, ויש כאלה שהוא יודע שכדאי לבלבל אותם, אבל הוא יודע בדיוק איך לקלקל לכם את הפנטזיה של החופש. ואני די משוכנעת שכל אחד מכם פגש היום את המערה שלו או שלה לפחות פעם אחת. שאלתי פעם את אחד המורים שלי, טופול, מה הוא חושב על הברנש הזה של המערה, ואיך אפשר להרוג אותו? כי המסורת מלאה ב... טכנולוגיה לוחמנית כזאת של איך להוריד למערה את הראש כדי שהוא לא יוריד לי את הראש. שאלתי את טופול, תגיד מה אתה חושב על הדבר הזה? אמר לי, אני חושב שמערה הוא בחור די נחמד. הוא בסך הכל עוזר לאנשים לא להגיע אל החופש שהם לא רוצים בו. אז לא צריך להרוג את מערה. הוא בסך הכל מלא חמלה. עם שאלה באחת הקבוצות, מה זה חמלה? חמלה של מרה זה העובדה שהוא מאפשר לי לא להשתחרר עדיין מאותם דברים שאולי אני לא באמת רוצה להשתחרר. אז אני רוצה להזמין אתכם גם את זה להחזיק, אוקיי? בתוך הבלבולי מוח של השיחה הערב. גם את זה להחזיק באופן מעט מבולבל. להזמין אתכם לרצות להשתחרר ממה שכובל אתכם. וגם לעזוב ולהגיד, הוא כאילו סבבה לי מה, אני אתן לו לבלבל אותי, אני אתן לו לפתות אותי, אני אתן לו להפחיד אותי. אני לא חייבת להשתחרר היום, אני יכולה להשתחרר מחר. אז תראו את זה, אולי כשמערה מגיע לכם אתם ממש רוצים להעיף אותו ולהרוג אותו, ואולי כשמערה מגיע לכם הוא סבבה. אז בכנות לא חייבים לעשות הכל עכשיו. אפשר לחכות לרטריט הבא. לחכות לשנה הבאה. אפשר להמשיך ולראות מה כן יכול לקרות עכשיו. אז בינתיים אנחנו אוספים, ואנחנו צוברים, ואנחנו מתבלבלים. והבטחתי לכם בהמשך לפרפר גם בלון אדום, ואז לקינוח בודה. השיר הזה הוא מתוך בשבח החלומות של שימבורסקה. היא מתכתבת נורא יפה עם כל מיני סוגות באומנות. השיר נקרא טבע דומם עם בלון קטן. המסורת הציורית של הטבע הדומם היא מסורת של לקחת רגע טריוויאלי, לסדר אותו, ולצייר אותו. הציורים של הטבע הדומם, ככה יש בהם הרבה פעמים איזה מין קד, תפוח ומטפחת. כמה דברים כאלה, מסדרים אותם. והפילוסופיה מאחורי זה היא שכאשר אנחנו תופסים רגע, גם אם אין בו משהו יוצא דופן, עצם זה שראינו אותו ותפסנו אותו ותיארנו אותו, נותן לו חיים ונותן לו משמעות. אז שימבורסקה משחקת עם הז'אנר הזה של הטבע הדומם, והיא אומרת, אנחנו כבני האדם מארגנים לעצמנו את הטבע הדומם שלנו, והרבה פעמים הטבע הדומם שלנו מורכב מכל מיני מחשבות, או זיכרונות, או רצונות. בואו במקום לחשוב במילים, בואו נחשוב בחפצים. אוקיי? והיא מסרטטת כמה תמונות טבע דומם עם חפצים. בואו נראה מה היא עושה. היא אומרת, במקום שיבת הזיכרונות בשעת גביעה, אני מזמינה את שיבתם של חפצים אבודים. דרך הדלת ודרך החלונות, אני מזמינה מטריות, מזוודות, כפפות, מעילים, כדי שאוכל לומר, למה לי כל אלה? סיכות ביטחון, מסרק זה או אחר, ורד, נייר, חבל, סכין, אני מזמינה כדי שאוכל לומר, אינני מתחרטת. יהיה באשר אתה מפתח. שתדל להגיע בזמן, כדי שאוכל לומר, חלודה יקירי, חלודה. ירד ענן של תעודות, אשרות מעבר, שאלונים, כדי שאוכל לומר, היי, תראו, השמש הקטנה, שוקעת. שעון, עלה מן הנהר, תן לי לקחת אותך בידי, כדי שאוכל לומר, אתה רק מעמיד פני שעה. וימצא גם הבלון הקטן שאותו חטף הרוח. הוא יימצא כדי שאוכל לומר, אבל כאן אין ילדים. אוף, אוף מבעד לחלון הפתוח. אוף אל העולם הרחב. כדי שמישהו יראה אותך ויקרא, הו. כדי שאני אוכל להתייפח. זה מתאר, אם תרצו, איזשהו תהליך של ויתור, של ריקון הבית מאותם חפצי עבר שאין בהם צורך. אבל הריקון הזה הוא לא רק ריקון לשמו, הוא ריקון שעושה מקום למשהו אחר. הוא ריקון שאומר, את זה אני לא צריכה, 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 אבל רגע, מישהו אחר יכול ליהנות ממנו. מישהו אחר יכול לעמוד מולו ברגע של פליאה ולקרוא הו. אני חושבת שפה היא מתכתבת עם הזן, הרגע הזה של הו. וכשאני ארוקן את כל מה שאין לי צורך בו, שאני אשחרר ושאני אוותר, אני אוכל לפגוש משהו. משהו שיבקיל פי קוראת לו פרפר, ושימבורסקה אומרת, אני אוכל להתייפח. יהיה מספיק שקט, יהיה מספיק סדר, מספיק מקום. כדי שאני אוכל להרגיש את מה שיש, ולענות לו באופן שהוא אותנטי ואינטימי. ואם הוא מבקש הו, אז יהיה הו. ואם הוא מבקש להתייפח, אני אתייפח. ואני יודע שאני כאן. אני יודע שאני חיה. אדע שאני לא רק צוברת חפצים, זיכרונות, מילים, מושגים. התנועה הזאת מבקשת מאיתנו הרבה אומץ. והתנועה הזאת היא לא יומיומית. אם תרצו שנייה שנייתית כזאת. מרגע לרגע, לראות מה אני צוברת, על מה אני יכולה לוותר, ומה יקרה אם אני אשחרר את הבלון האדום הזה. מה יקרה לבלון, מה יקרה למי שיפגוש בו, מה יקרה לי. אני חושבת שבעיקר מה שיקרה זה שיהיה יותר מקום לראות. ואם תרצו גם אולי יותר יכולת לשמוע לחישות שהן לחישות שקטות ועדינות. בחיים האישיים שלי, אני מאוד מאוד אוהבת חפצים. ואני מאוד נהנית מהחפצים שלי. ואני מסדרת אותם, ואני אוספת אותם, ואני שמה אותם אחד ליד השני, ואני נורא אוהבת חפצים. ואני גם נורא אוהבת מרחב. וההתבוננות שלי באמנות היפנית, אם תחשבו לרגע על גני זן יפנים או ציור יפני, הרבה פעמים יש בציור יפני אותה מידה של צבע כמו לא צבע. כלומר, אותה מידה של מלא כמו ריק. ויש משהו באמירה הזאת שאנחנו ממלאים את החיים שלנו. ולפעמים המילוי הזה הופך לאיזה גודש, לאיזה אומץ, לאיזה משהו כזה שלא מאפשר לנו. זוכרת שכשהייתי נערה, היה לי חדר קטן כזה, ונורא מבורדק, כאילו מבורדק ברמות שאין כאלה דברים. אבל תמיד היה שביל ברוחב של כף הרגל שלי, מהדלת עד המיטה. כלומר, אפשר היה ללכת מהדלת למיטה, בלי לדרוך על שום דבר. אבל זהו, כאילו, מילימטר לפה, מילימטר לפה, היו ספרים, היו בגדים, היו דגים, היו חתולים, היו מלא חפצים, והספיק לי שיש לי את השביל הזה. אז לפעמים אני מרגישה שזה מספיק, אוקיי? בתקופות מסוימות של החיים אנחנו יכולים לחיות בתוך העומס הזה ומספיק שישבים. בתקופות אחרות אנחנו צריכים לרווח יותר כדי להצליח לראות מה קורה בחיים שלנו. אז כל מה שהבודה בעצם אומר לנו על הדבר הזה, אומר, אם תשימו הצידה את החפצים שלכם ורק תסתכלו בפשטות על מה שקורה. אז לא משנה מה תראו, יחולו עליו שלוש תכונות. מה שלא תראו, יהיה תמיד בתהליך של שינוי. אם תראו חפץ, כן, אוסף הווינטג' שלי, זה דברים שהיו פעם של מישהו אחר. הם היו פעם במצב אחר, הם היו פעם, יש לי קערה של תפוחי אדמה שהייתה אמבטיה של תינוק. והיום היא קערה של תפוחי אדמה אצלי במטבח. אז החפצים שלנו עוברים איזשהו תהליך, הגוף שלנו ודאי עובר איזשהו תהליך, כן. מלפני 20 שנה להיום דבר או שניים השתנו בגוף של כל אחד ואחת מאיתנו, אפילו מלפני שבועיים להיום, ובטח שנחשוב קדימה. מערכות היחסים שלנו לא נראות היום אותו דבר כמו שהם נראו לפני כך וכך שנים. הדעות שלנו, עכשיו אפשר לראות את זה כאילו, יש מלא, נכון, מערכות בחירות כאלה אחת אחרי השני. אז אפשר לשאול למה הצבעת? לפעמים זה משתנה. פעם זה היה משתנה, פעם במלא שנים. עכשיו, אם בחצי שנה היה לנו כמה פעמים כאלה, אז אפשר פעם זה, פעם זה, פעם זה. מי בממשלה, מי בקואליציה, מי בכנסת. הפוליטיקה שלנו משתנה לנו כל הזמן. הרגשות שלנו כלפי דברים משתנים כל הזמן. אוקיי, אז תהיו רגע בשקט, תורידו את הרגל מדוושת הגז, תראו פרפר, הוא יהיה בתהליך של שינוי. תרימו את המבט לעיניים, לשמיים, תראו עננים, הם יהיו בתהליך של שינוי. לא ביג דיל, נכון? כאילו על זה לבזבז 5 דקות משיחת הדרמה שלנו, והבודה שליש ממשהו מלמד, מתעסק רק עם זה. קצת טריוויאלי. אבל בואו נראה איך אנחנו מתייחסים לזה. איך אנחנו מתייחסים לדברים שמשתנים בחיים שלנו. בחלק גדול מהמקרים יש לנו אג'נדה לגבי השינוי. יש לנו אג'נדה גם לגבי העיתוי של השינוי וגם לגבי הכיוון של השינוי. יש דברים שאנחנו רוצים שיעברו מהר, כמו ישיבת מדיטציה משעממת, אנחנו רוצים ש-45 דקות האלה יעברו יותר מהר. אבל הרגע הזה של ההתאהבות המופלאה במישהו או במשהו, אנחנו לא רוצים בכלל שישתנה, רוצים שזה יישאר ככה לנצח. יש לנו גם איזו כיווניות שאנחנו מנסים לשלוט בה. ישתנה ליותר או ישתנה לפחות? שיהיה יותר חם או יותר קר? אני מבינה שהטמפרטורה משתנה, אבל אני רוצה שהיא תשתנה לכיוון מסוים. אני מבינה שחשבון הבנק שלי זה דבר שהוא משתנה. סליחה. אני מקווה שהוא ישתנה לכיוון הפלוס ולא לכיוון המינוס. כל מי מאיתנו שניסה להוריד קילו או שניים ממשקל הגוף, התקווה שלנו היא שזה ישתנה לכיוון המינוס ולא לכיוון הפלוס. והעניין הוא שזה לא קורה לפי התוכנית שלנו. אוקיי? ושם זה מתחיל להיות לא פשוט. יש את הדברים הפשוטים שלא נורא אם זה לא ישתנה לכיוון שרציתי. ויש את החיים שנקטעים מוקדם מדי. ויש את מערכות היחסים שנגמרות מוקדם מדי. ויש כאב שהיינו רוצים שיגמר אבל הוא נמשך. ואנחנו בתוך התנועה הזאת שבה הכל משתנה, והיא לא מתרחשת לפי התוכנית שלנו, והיא באמת לא מתרחשת לטובתנו. היא כאילו לא לוקחת אותנו בכלל בחשבון. אבל היא קיימת והיא קיימת בהכל. דבר נוסף שנוכל לראות בעולם הזה אם נוריד את הרגל מדוושת הגז, זה לא רק שהכל משתנה, אלא שגם כל דבר תלוי במשהו אחר. כלומר, יש איזה מין רשת רב שכבתית כזאת, שבה הכל תלוי בהכל. ודברים קיימים רק בתוך הקשר שמקיים אותם. אז תחשבו על הצנצנת הזאת עם הפרחים. Okay? בוודאי שהיא קיימת כי מישהו שם אותה פה. ומישהו שם במים ומישהו כתב פרחים ושם את הפרחים בפנים. מישהו יצר אותה, מישהו קנה אותה, מישהו הביא אותה לפה. היא לא קיימת בזכות עצמה. העולם הזה שאנחנו יושבים בו, הוא לא קיים בזכות עצמו. אחת החוויות המדהימות שבשבילי תמיד בסוף ריטריט, זה לראות איך כל זה קורה, וזה כל כך עולם מדיטציה. ומחר אחרי הצהריים, כשננער את הקריות ונוציא אותם החוצה, זה יכול להיות רחבת ריקודים. זה יכול להיות חדר שינה. זה יכול להיות כל דבר. זה שזה עולם מדיטציה, זה כי מישהו קרא לו עולם מדיטציה והתנהג איתו כאילו ושם בו דברים, ואופס, ככה זה נהיה. אבל בלי ההקשר זה לא קיים. אז הקורונה מזכירה לנו שוב ושוב ושוב כמה הבריאות שלנו קשורה באיזה חיידק שמגיע, אלוהים יודע מאיפה, בסין, ואיך כל איתוש שלי יכול להשפיע על הבריאות של אדם שאני בכלל לא מכירה. לא ראיתי אותו אף פעם, אני לא אראה אותו אף פעם, ועדיין הוא יכול למות בגללי. באמת יכול. הרבה פעמים קשה לנו לזכור עד כמה אנחנו כל כך קשורים באנשים אחרים. עד כמה אנחנו משפיעים על אנשים אחרים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לא קשור אליי. אני לא קשורה. ואנחנו לא יודעים את הדרכים שבהן אנחנו קשורים, משפיעים ומושפעים. עכשיו, גם פה יש לנו אג'נדות. יש אנשים שאני רוצה להיות קשורה אליהם. אוקיי? זה אנשים שאני בוחרת לקרב אותם לחיים שלי, לקשור איתם מערכות יחסים. מה אם אני רוצה והם לא רוצים? אוקיי? אני זוכרת בתור אמא צעירה את החוויה הזאת שהבן שלי בגן משחקים. רצה לשחק עם ילדה, והילדה לא רוצה לשחק איתו. הוא רצה באותו רגע לקשור את המשחק שלו עם ילדה אחרת, והילדה הזאת לא רצה לשחק איתו. ומה שעבר לי בראש באותו רגע היה, איפה האמא של הילדה הזאת שלא רוצה לשחק עם הילד שלי? כמה רציתי באותו רגע להיות קשורה עם הילדה הזאת, להיות קשורה עם האמא. כמה כאב לי הדחייה, הניתוק, העובדה שלא יכולנו באותו רגע להתחבר. אז יש את המקומות האלה שאנחנו כל כך רוצים להתקרב למישהו או למשהו, וזה לא קורה. יש את המקומות ההפוכים, נכון? שאנחנו מוצאים את עצמנו פתאום תלויים באנשים שלא היינו רוצים בכלל להיות מושפעים מהם. סתם, שכנים. נכון? כל מי שמכיר את החוויה של לגור בבית משותף. וכל התוכניות שלי בחיים לא תכננתי את השכנה שרואה האח הגדול בלופ כל ערב ומשתתפת בצורה קולנית בהחלטות שמתרחשות לא לזה ביקשתי לקשור את החיים שלי והנה אנחנו כל כך קשורות אז תראו מה קורה פה, כאילו אני אומרת, אוקיי, נסתכל על המציאות, אני אראה, אני מבינה שהכל משתנה, ואני מבינה שהכל קשור בהכל, ובאיזשהו אופן מאוד מחמיר לב, אני עדיין מקווה שכל הזמן יהיה לי נעים, ושכל מי שהילד שלי ירצה לשחק איתו, ישחק איתו בשמחה, ושאני תמיד אשאר בריאה, ושתמיד יהיה לי מספיק אוכל במקרר, ושאני תמיד אוכל לשמור על הביטחון ועל הבריאות ועל האושר של מי שיקר לי. אז המאפיין השלישי של המציאות שעליו הבודה מצביע, הוא החמקמקות הזאת. אם תרצו, העובדה שבגלל שהכל משתנה והכל תלוי בהמון דברים שתלויים בהמון דברים ומשתנים כל הזמן, מה הסיכוי שזרע יפגוש ביצית ויוולד אדם מאושר ובריא שחי עד גיל 99 דוכס מאדינבורו מת אתמול הבעל של המלכה אליזבת מה הסיכוי שהוא בכלל היה נולד? מה הסיכוי שהוא היה חי? מה הסיכוי שהוא היה מתחתן עם המלכה אליזבת והיינו יודעים עליו משהו? הרי סיכוי אפסי. ובכל זאת יש לנו איזו ציפייה כזאת שאנחנו נלך בעולם ונדע איך דברים הולכים לקרות. ואיזה מין פנטזיה שאם אני רק הוריד את הרגל מדוושת הגז, יופיע במלוא הדרו הפרפר. הוא יחצה את הכביש בחינניות ונראה אותו. ויהיה לזה סוף טוב. אז על זה בודה אומר, טוב, this is life. החיים הם ככה. הם כאלה מורכבים, הם כאלה חמקמקים, כאלה זמניים. ולפעמים זה יצא כמו שאת רוצה, ולפעמים ואז יחזור אותו אדם שדיברתי איתו היום, במשך היום, שאמר לי שהוא לא מצליח להוריד את הרגל מדוושת הגז. ואחרי כל השיחה הזאת, הוא יחזור ויגיד לי, את יודעת מה השתכנעתי? אז תעזבי. אני דוהר קדימה. אני ממשיך. אם הבודה לא מבטיח לי שיצא מזה משהו טוב, או אם הבודה מבטיח לי שרוב הסיכויים שיצא מזה משהו אחר ממה שאני מתכנן, אני ממשיך לדהור. אני באמת חושבת שהעובדה שהחיים הם ככה, העובדה שהעולם הוא ככה, העובדה הזאת מזמינה אותנו לשאלה. אז מה אני עושה בתוך העולם הזה? מה אני עושה בתוך החיים? אם אני כבר רואה שזה מה שזה. אני מרגישה שבתוך כל הסלט הזה, ובתוך כל השרירותיות הזאת, ובתוך כל המורכבות הזאת, לפעמים אם אני שקטה, ואם אני לא ממהרת, ואם אני זוכרת להתבונן במה שקורה, אני יכולה לשמוע קריאה של הלב. אני יכולה לשמוע משהו, קורא לחיים האלה להיות משהו. משהו קורא לאישה הזאת להיות האמא, הבת זוג, האשת מקצוע, האחות, השכנה. משהו קורא לי להיות משהו. יש משהו בעל ערך בשבילי. יש משהו שבשבילו זה שווה. ובשבילי לעשות סדר הזה, במזוודות שאני לא צריכה, ובסיכות שאני לא צריכה, ובהבטחות החלודים ובשעונים המקולקלים, והשחרור של אותו בלון אדום שאני כבר לא מתלהבת ממנו, רק נועד לאפשר את השקט הזה, שבתוכו אני אוכל לשמוע את הלחישה, שהחיים לא חושים לי. ואם אני אקשיב לה ואשמע אותה, אני אוכל לשאול את עצמי, מרגע לרגע, עד כמה האופן שבו אני עכשיו פועלת, מדברת, חושבת, מתנהלת, עד כמה זה קרוב אל הלחישה. עד כמה זה קרוב אל מי, אל מה שאני מבקשת להיות. לא האם זה יצליח, כי אני יודעת שההצלחה היא משתנה והיא תלויה בהמון דברים והיא לא בטוח תגיע. אבל אם אני יודעת שזה קרוב למה שאני מבקשת, יש שם איזושהי תחושה שאפשר להיות איתה בשקט. ובשביל להתקרב לרגעים האלה שווה לצאת מהבית אל מקום שהוא ריק. אל מערה, אל מרגלות לשבת בסיכול רגליים או לא בסיכול רגליים, ולשים לב ולהקשיב ולשמוע מה החיים מבקשים ממני. שוב ושוב ושוב. מה החיים מבקשים ממני וכמה רחוקה אני מהבקשה הזאת. כי אנחנו נתרחק, כי אנחנו נשכח, כי אנחנו נלך לאיבוד. בהבנה, המילה בהבנה, שמשמשת בפאלי למושג מדיטציה, המשמעות שלה זה היזכרות. להיזכר שוב ושוב ושוב במה שבאמת חשוב. ולאפשר, לשחרר, לשכוח, לשלוח מבעד לחלון את העומס והגודש והרעש שמקיף אותנו ומציף אותנו. אז יש כל מיני דרכים שיכולות לעזור לנו לזכור. אז יש את הסבתות האלה, את צ'ימבורסקה ואת טויו ואת קילפי, ויש את הסבא בודה, ויש את התרגול של המדיטציה, שהוא כשלעצמו יכול להיות איזה מין טקס זיכרון, אזכרה. זה מה שחשוב, כשהוא עדיין חי. אני רוצה לחלוק איתכם לפני שאנחנו נפרדים עוד דרך אחת לזכור, והיא דרך מתוך המסורת הבודיסטית, דרך של צ'אנטים, היכולת למצוא מילים בעלות משמעות ו לחזור עליהן שוב ושוב כאיזו תזכורת למשהו ששווה לזכור אותו בתוך הרעש של כל אותם דברים שבכלל לא יזיק לנו לשכוח. והצ'אנט הזה שאני רוצה לחלוק איתכם תכף הוא צ'אנט מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, בתוך כל הבלגן הזה אני מבקשת למצוא מקום שיש בו בודה. מקום שיש בו את האיכות הזאת של תבונה ובהירות. בתוך כל הבלגן והרעש הזה אני מבקשת למצוא ולזכור מקום שיש בו דרמה. שיש בו תרגול שאם אני אעשה אותו הוא יכול להזכיר לי את מה שאני יודעת. ובתוך כל הבלגן הזה, אני מבקשת למצוא מקום שבו יש סנגה. שבו יש אנשים שהולכים איתי בדרך, ועצם הנוכחות שלהם בחיים שלי תזכורת. והסנגה יכולה להיות, בתקופתו של הבודה, הקהילה של הנזירים שחיים יחד. היא יכולה להיות בעבורנו הקהילה של האנשים שיושבים פה עכשיו באולם, ואלה מבינינו שנמצאים מחוץ לעולם. סטיבן פולדר, שחלקכם מכירים, מורה אהוב וקולגה מעמותת תובנה, אני זוכרת שלפני הרבה שנים הייתי בהודו וכתבתי לו מייל, אמרתי, סטיבן ג'י, אני כל כך מתגעגעת לסנגה. הייתי הרבה שנים בחול, והיה זה רגע כזה שהתגעגעתי לארץ. אז הוא אמר, כתב לי בחזרה, הוא אמר לי, כל נמלה על הכביש בבומביי היא הסנגה שלך. כל מי שאת מוכנה להסתכל עליו ולתת לו להזכיר לך את מה שחשוב, הוא שותף שלך למסע הזה. אז אני רוצה להזמין אתכם ככה לשבת בנוח ולהקשיב לצ'אנט הזה. ולראות מה הוא מעורר, מה הוא מזכיר. נמו תעשה בגבתו הרעתו סמה סמבו תעשה נמו תעשה בגבתו הרעתו סמה סמבו תעשה נמו תעשה בגבתו הרעתו סמה סמבו תעשה בודם סרנם גצ'מי דרמם סרנם גצ'מי Sangam saranam gacchami Dutiyampi buddham saranam gacchami Dutiyampi dharmam saranam gacchami Dutiyampi sangam saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dharmam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami namo tasse bhagavato arahato sammasambuddhasse